זבוכים דף חוף. אנחנו מתחילים בראש העמוד, כי יוסר עבדים יאמר רבי יוחנן. בוא אילפה, לדברי האומר, אין לינה מועלת בקידוש ידיים ורגליים, מי קיו, מהו שיפסלו. למדנו בעמוד הקודם מחלוקת גדולה מאוד בין רבי לרב לוזר ורב שמעון. לפי רבי, הידיים נפסלים בלינה בעלות השחר. למרות שהוא קידש ידיו ורגליו בלילה, כשמגיע הבוקר צריך לקדש מחדש. לעומת זה רב לוזר ורב שמעון אמר, לא, אין לינה מועלת בקידוש ידיים ורגליים. ויותר מזה, כיוון שקידש ידיו ורגליו מתחילת עבודה, אפילו מכאן ועד 10 ימים, אין לו צריך לקדש. כך אמרנו. אז לפי רב לוזר ורב שמעון, שהידיים לא נפסלים בלינה, מה הדין המים של הכיור? מי אמרין אין הנה, המים האלה, למה הם מיועדים? לקידוש ידיים ורגליים? קידוש ידיים ורגליים גופה היו לא פסול בלינה, אז גם המים לא יפסלו בלינה. עוד דילמה, כיוון דקדוש לו בכלי שרת, אז המים נפסלים בלינה. יש לנו כלל, שכשהכיור שקוע בתוך המעיין, בתוך הבור עם המעיין בפנים, המים שלו ודאי לא נפסלים. אז השאלה, כשהכיור עומד בחוץ, האם הם נפסלו בלינה או לא? כי עושה רבין, אמר רביר מי, אמר רבא מי, אמר רבי יוחנן, הודר פושיט אילפה. אילפה פשט בסופו של דבר, כמחלוקת בזו, כמחלוקת בזו. כך מחלוקת בזו. כמו שרבי ורב לוזר בפשימה נחלקו לעניין פסול הידיים, כך הם גם נפסלו לעניין פסול המים בכלי שרת. של הרב לוזר ורב שימן הם לא נפסלים בלינה. אמר לפניו רבי צר ברביסנה, לפי גרסת טבח, הוא אמר את זה לפני רבי ירמיה. רבי, אתה אומר כן, אתה אומר שרבי יוחנן בסופו של דבר פשט את הספק. אומר רבני, אמר רבי יוחנן משמי דאילפה, כי יור שלא שיקרו מבערב, בשקיעת החמה הוא לא היה שקוע במעיה. מקדש ממנו לעבודת לילה. הוא יכול להמשיך לקדש, המים שלו עוד לא פסולים. ולמחר אינו מקדש. וכשאמר רב עמי את הממרה הזאת, אז הוא בעצמו אומר, והבין אל בה, מה הפירוש למחר אינו מקדש? זה לא צריך לקידוש? הכוונה שהידיים שלו לא נפסלים בלינה ולא צריך לקדש? אבל מה הדין של המים? יכול להיות שגם הם לא נפסלים בלינה. עוד דין מאיפסלו בלינה. זאת אומרת, למחר הוא לא יכול לקדש מהמים האלה, כיוון שבבוקר הם נפסלו בעלות השחר בלינה. זאת אומרת שאנחנו מסתפקים, האם המים שבקיור נפסלים בלינה או לא נפסלים. וודאי שכל הספק הזה שרבמי הוא יכול להיות רק בדעת רב לוזר ורב שמעון. כי לרבי בוודאי שהמים נפסלים בלינה. ולא פושיט להם. ומר, אתה רבי ירמיה בא ואומר לנו עכשיו, ומר כפושיט להם, אי אפשר. תושמע, בן קטין, זה היה אחד מהכהנים הגדולים, עשה 12 דד לכיור. מכיוון ש-12 האנשים שזכו בפיס הראשון באים ביחד לקדש ידיים ורגליים, אז הוא עשה 12 ברזים כדי שיוכלו לקדש בבת אחת. אף הוא עשה מוכני לכיור, מוכני זה גלגלת כזאת, שמעלה את הכיור מן הבור שיש בו מעיין מים, שלא יהיו מימיו נפסלים בלינה. אתה רואה שהמים של הכיור נפסלים בלינה, לפי מי מדובר פה, מה אליו? רב לוזר ורב שמעני, גם לשיטתו יש פסול של המים. לא, רבי, שאתה אמרה ועומד הרי שרב לוזר ורב שמעון, ספר נאמר רב לוזר ורב שמעון, מי אמר? דקטני ראי שבא לו אצל פרעה, הכהן גדול ביום הכיפורים, זה משנה ביומו, בא לו לפר שלו, הפר חטוס של כהן גדול, ששוחטים אותו בחוץ ומזים את הדם בפנים, בתוך היחם, ופרעה היה עומד בין האולם ולמזבח, ראשו לדרום, ופניו מסובבים לכיוון מערב, והכהן עומד במזרח ופניו למערב. עד כאן המשנה ביומה. החטאת הזאת, יש לנו כלל, כל החטאות צריכים לשחוט אותם על ירך המזבח צפונה, בצד צפון המזבח. ויש לנו ויכוח מה זה נקרא צפון המזבח. מן שמת לידה, אמר בין האולם ולמזבח צפון, רב לא זה ברב שמעון, וכפי שמיד יבואר דתניא. איזה הוא צפון? אז תנא קמא אומר, מקיר המזבח צפוני ועד כותל הזרה צפוני הוא כנגד כל המזבח כולו צפון, דברי רבי יוסי ברבי יהודה. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, רק מה שממול השטח של המזבח. אם רוחב המזבח הוא 32 אמה, יש לך שטח. ששלושים, רצועה כזאת, ששלושים ושתיים אמה, מהמזבח עד הקיר, שרק שם אפשר לשחוט חטאות. רב לוזה ורב שמעון מוסיף אף בין האולם ולמזבח, גם יותר קדימה מזה. גם בשטח שבין האולם ולמזבח, היינו מעבר למזבח, יותר קרוב לאולם, גם בשטח הזה, בצד צפון, נקרא צפון המזבח. למרות שזה לא ממש בקו ישר מול המזבח, אבל רואים משם את המזבח. אבל לפני המזבח, בחלק הצפוני של העזרה, הוא מודה שאסור לשחוט. רבי מוסיף, אף מקום דריסת רגלי הכהנים הוא מקום דריסת רגלי ישראל. היה שם 11 אמה של מקום דריסת ישראל, ועוד 11 אמה מקום דריסת רגלי הכהנים עד למזבח. גם בחלק הזה, בצד הצפון שלו, הוא נקרא ירח המזבח. אבל מן החליפות ולפנים, החליפות זה שני המקומות שהיו מאחסנים את הסכינים של הכהנים באולם. האולם הוא בנוי בקדמת ההיכל, של ההיכל הפנימי. אז מהקו של האולם ופנימה יותר, גם בצד הצפוני של העזרה, אי אפשר לשחוט, כי לא רואים משם את המזבח. בכל אופן, מי זה התנא שאומר שבין האולם ולמזבח זה גם נקרא צפון? זה רב לוזה ברב שמעון. אז לכאורה, גם המשך המשנה שאומרת שהיה מוכני לכיור שלא יפסלו בלינה, זה רב לוזה ברב שמעון. אז הגמרא מתפלט בכלל, מה אתה בכלל מביא ראיה? ותסברו רבי אלעזר ברב שמעוני ולא רבי? השתא רבי עד רבי יוסי ברב יהודה מוסיף. הוא אומר, מה אתה חושב, שרק על רבי יוסי ברב יהודה הוא מוסיף, שאי אפשר, שאל תגיד שאפשר לשחוט רק מול המזבח, אלא גם יותר לפני כן, גם מקום דריסת רגלי הכהנים, שזה קדושה יותר קלה. עד רב אלעזר ברב שמעון לא מוסיף? מה, הוא לא מסכים עם רב לוזה ורב שמעון שבפנים יותר, בין האולם ולמזבח, שזה מקום עם קדושה יותר גבוהה, הוא לא יסכים שגם שם אפשר לשחוט? אז מה בכלל חשבת? עונה הגמרא, ענה אנכי קאמרינן, איסא כדעת רבי, לא כמו במקום דריסת רגלי כהנים, או במקום דריסת רגלי ישראל. הרי לכאורה זה לא דרך ארץ להכניס את הפער כל כך בפנים בין האולם ולמזבח. אם מותר לשחוט אותו תכף ומיד בתחילת העזרה, כלפי חוץ, שישחטו אותו בהתחלה. למה מכניסים אותו פנימה? על כוח, שזה לא רבי. אומרת הגמרא, רגע, אלא מה אתה רוצה להגיד, רב לוזה ברב שמעון, לוקמה מכיר מזבח צפוני, את כותל עזרה צפוני, שזה יותר בחוץ מאשר בין האולם ולמזבח. אלא מה אתה חייב לומר, מה היית לכל המימר, שבכוונה מעמידים אותו כמה שיותר קרוב לפתח ההיכל משום חולשה דכהן גדול, שזה יום צום, יש לו הרבה עבודות באותו היום, שהוא לא יצטרך ללכת מרחקים. אוכנה משום חולשה דכהן גדול, אבל האמת היא שזה רבי. אז אין לנו ראיה. עכשיו אמרה שנייה של רבי יוחנן. אומר רבי יוחנן, קידש ידיו ורגליו לתרומת הדשן. תרומת הדשן עושים אותה אחרי קריאת הגבר, עוד לפני עלות השחר. למחר אינו צריך לקדש, שכבר קידש מתחילת עבודה. למען לפי מי רבי יוחנן סובר. אילה רבי, הוא אמר פסלה לינה. ברגע שמגיע עלות השחר, זה פוסל, וצריכים לקדש מחדש. אילה רב לוזה ברב שמעון הוא אמר, אין צריך לקדש אפילו מכאן עד 10 ימים. אז מה החידוש של רבי יוחנן? שכבר קידש מתחילת עבודה. לכאורה מדובר פה בכהן שעוד עובד מאתמול, בכלל לא צריך לקדש. אומר רבי אלו עולם לרבי, ולינה דרבונני. כל מה שיש לפי רבי, פסול לינה על הידיים והרגליים, זה דין דרבונן. מדאורייתא יש פסולינה רק במים שבכיור, שבכלי שרת. אבל בידיים עצמם אין דין פסולינה מדאורייתא. רק רבי גוזר לינה על הידיים, עטו המים שבכלי. אז אם כן הוא מודה למקרות הגבר ועד ספרה לא פס ללינה. היות והאיש הזה קם בבוקר ומתחיל כביכול יום חדש, למרות שהקידוש הזה נעשה לפני עלות השחר, אבל אם פה לא תפסול את הידיים, לא יבואו לטעות ולהגיד אין פסול לינה במים. לכן פה רבי מודה שלא צריך לגזור. אז זה החידוש של הבית. לא כמו שאמרנו בעמוד הקודם, שהטעם של רבי כי יש פסוקים, כי כתוב בגשתם. לא זה. אלא הטעם הוא דרבונו. רובי אמר לעולם רב לוזה ברב שמעוני. ולרבי הפסול הוא דאורייתא. אז מה שאלת אפילו מכאן ועד 10 ימים? לא צריך לקדש? לא. וראה רב יוחנן דבריו, היינו שרב לוזה ברב שמעון בתחילת עבודה, ולא בסוף עבודה. הוא מסכים איתו שכשהוא התחיל, שהוא מתחיל עבודה, הוא מקדש ידיים ורגליים, ואז בא עליו עלות השחר, הוא לא נפסל בלינה, זה הוא מסכים רב לוזר ברב שימן. אבל בעניין של סוף עבודה, היינו מכבר עבד מאתמול, שם הוא לא מסכים איתו, שם הוא אומר צריך קידוש מחדש. מיתווה. כתוב במשנה במסכת תמיד, כשהיא מתארת את סדר העבודה היומיומית במקדוש. ראו אחיו הכהנים, את אותו כהן שהלך ועלה למזבח לקחת את תרומת הדשן. ראו אותו שירד עם המחתה של הדשן, והם רצו ובאו, מי ירו וקידשו ידיהם ורגליהם מן הכיור. אז הגמרא מבינה שהכהנים האלה עוד עובדים שם ברצף מאתמול. אתה אומר שהם צריכים לקדש מחדש את הידיים והרגליים, וגם, מה מדובר פה עכשיו? לפני עלות השחר. תרומת הדשן עושים עוד לפני עלות השחר. בישלוהם אלה הבאי דמוקים לקרבי. תרומת הרבי דמקרות הגבר הצפרה לא פסלה לינה. הו מענה, שצריכים לינה, שצריכים קידוש ידיים ורגליים מחדש. ומספיקה לנו, מספיק לנו הקידוש הזה שלפני עלות השחר, זה רבי. אלא לרוב דמוקים לא קרב לא זה ברב שמעון, אבל לרבי מקרות הגבר הצפרה פסלה לינה. אז הו מענה, המשנה הזאת מי זה? היא רבי. פסלה לינה. נכון שצריך עכשיו לעשות קידוש. אבל מיד אחרי זה שיבוא עלות השחר יצטרכו לעשות קידוש מחדש. גם הקידוש הידיים שעשית מקרות הגבר פסול. ובמשנה משמע שזה מספיק. היא רב לא זו ברב שמעון, הוא אמר אפילו מכאן ועד 10 ימים אינו צריך לקדש. את שני הקידושים לא צריך. לא צריך את הקידוש שהם רצו לעשות, ולא קידוש אחר כך, אחרי עלות השחר. אז מי זה המשנה שלנו שמספיק לה? קידוש ידיים רגליים אחד, לפני עלות השחר, אחרי קריאת הגבר, מי זה? אומרת הגמרא, לעולם כרב לא זו ברב שמעון. ואחר ומעסקינה בכהן אחד את בכהנים חדשים שהיום באו לעבוד, הם לא באו לעבודה מאתמול, לכן הם צריכים לעשות קידוש ידיים ורגליים. וכיוון שזה רב לא זה ברב שמעון, אז הלינה של עמוד השחר לא פוסלת. יבור ילו שואלת הגמרא יציאה, מהו שתועיל בקידוש ידיים ורגליים? האם יציאה פועלת כמו כלי שורס? כמו דברים שקדשו בכלי שורס ויצאו החוצה? שנפסלים? או לא, כך מבאר רש"י את הספק. והגמרא מוסיפה עוד סברה, אם תמצא לומר לינה לא פסלה דלא פריש, כמה שהוא לא פרש מן העבודה, הוא עובד כל הזמן, אבל יציאה דפריש אסוכה מסר דעתי. או דילמה כיוון דבידו לחזור לא מסך. אז בגמרא כתוב שהספק הוא מצד הסחת הדעת. כדי ליישב את זה עם רש"י, אז מבארים שיש פה ספק גם לדעת רבי וגם לדעת רב לא זה ברב שמעון. לדעת רבי שפוסלת לינה, אז יש שאלה מה הדין של יציאה. האם זה גם פוסל מצד כמו כל דבר שקדש בכלי שורס? לדעת רב לא זה ברב שמעון שלינה לא פוסלת, הספק הוא אם יציאה תפסול מצד הסחת הדעת. תושמע, כדי שיודו ורגלו ונטמאו, מטבילן, תובל אותם, וצריך לקדש. יצאו? הידיים יצאו החוצה הרן בקדושתם. אז רואים מפורש, אם הידיים יצאו לא צריכים לקדש מחדש. עונה הגמרא, יצאו ידיו לא קומי בא אלה, כי קומי בא אלה יצא כל גופו מה. תושמע, שלא רחוץ ידיים ורגליים, מקדש בכלי שרת בפנים. קידש בכלי שרת בחוץ, או בכלי חול בפנים, או שטבל את כל הגוף שלו במי מערה. מי מערה זה סתם מקווה. הוא הדין מים חיים, רק בדרך כלל היו טובלים במי מערה. ועבד עבודתו פסולה, כי צריכים קידוש ידיים ורגליים. עכשיו, מה למדנו פה? קידש בחוץ פסול. אם אתה אומר שמי שמקדש בפנים ויוצא החוצה צריך לקדש מחדש, אז כל שכן זה שקידש בחוץ. מה החידוש? טעם עד הקידש בכלי שורס בחוץ, לכן זה פסול. הקידש בפנים ויצא עבודתו כשרה? עונה הגמרא, לא דיל מקידש בכלי שורס בחוץ צריך לדומה, כגון דאפיק ידיו לבר וקידש. אז הברית החידשה שהקידוש פסול. אבל יצא כל גופו תיבוי לכו. יכול להיות שהוא עדיין קדוש, הוא לא צריך לקדש ידיו ורגליו מחדש. אמר לו רב זביד לרב פופה תושמה, יצא חוץ חומת העזרה. אם לשהות, הגמרא מבינה עכשיו מה זה לשהות, יש לו היסח הדעת, טעון טבילה. אם לפי שעה בלי היסח הדעת, טעון רק קידוש ידיים ורגליים ולא טבילה. רואים שקידוש ידיים ורגליים נפסלה ביציאה. אמר לו, מסכין הגאון שיצא להסך רגליו ולהטיל מים, אז לא בגלל הסך הדת. אומרת אמרה, רבי עדי קטני לה, כל המסך רגליו טעון תפילה וכל המטיל מים טעון קידוש ידיים ורגליים. עונה הגמרא, נכון, טעני את העיקרון והודה מפרש את הסיטואציה. תושמע פרה, מי שהולך לטפל בפרה אדומה, רב חייא בר יוסף אמר, מקדש בכלי שורץ בפנים ויוצא. רבי יוחנן אמר, אפילו בחוץ, ואפילו בכלי חול, אפילו במקדש של חרס. אתה רואה פה שאפשר לקדש בפנים ולצאת. אומר רב פופה, שאין לפרה הועיל וכל מעשיה בחוץ, לא פסלה ביציאה. שאת אמר, יחי, למה על ידי מקדש? עונה הגמרא, כאין עבודה בעינן. כמעט שסוף כל סוף הפרה נקראת חטאת, צריכים כאין עבודה. אבל אין ברירה, את הפרה עושים בחוץ, לכן הוא יכול לצאת החוצה. היא באה אלו תומעה, מהו שתועיל לקידוש ידיים ורגליים. הבן אדם קידש ידיים ורגליים ונטמע, צריך לקדש ידיים ורגליים מחדש. אם תמצא לומר יציאה לא פסלה דגברי חזי, הבן אדם נשאר כל הזמן ראוי, אבל הוכה דגברי לא חזי, אסוכי מסך דעתי. דין מכיוון דהוד הרחוזת דקלי ולא מסך דעתי. תושמע, קידש ידיים ורגליים ונטמעו מטבילן ואין צריך לקדש. אתה רואה שהוא לא צריך לקדש מחדש. עונה הגמרא, נטמעו ידיו לא מבעי אלה, כי מבעי אלה נטמע כל גופו. שאתה אמרה, כל גופו? אז יש לו בוודאי סך הדעת. טייפוק ליקוון, דבעי לעבד הערב שמש, הוא לא יכול לעבוד עד השקיעה, הסוכם מסך דעתי מן העבודה. עונה הגמרא, כגון דהיטמע סמוך לשקיעת החמה, שיודע שתכף מיד הוא יתאהר. תושמע, פרה, רב חייא ברבי יוסף אמר, מקדש בכלי שורץ בפנים ויוצא. ורבי יוחנן אמר, אפילו בחוץ, אפילו בכלי חול, אפילו במקדש של חרס, אין בזה הלכות קידוש. והרי פרה דתימוי המתאמינה, יש לנו כלל שזה שהולך לעשות את הפרה האדומה, יכול להיות אדם כזה שהוא כבר טבל ועוד לא העריב שמשו, שנקרא בלשון חז"ל טבול יום. למה? כי בפסוק כתוב איש טהור, שאתה מדגיש עליו שהוא טהור, משמע שהוא קצת טמא. והיות והצדוקים מתווכחים עם זה, והם אומרים שצריך להיות דווקא ערב שמש, אז כדי להוציא מליבה של צדוקים היו תמיד מטמאים את הכהן ההולך לשרוף את הפרה. תומד רבונו, לא תומד אורייטה. לתנא, מטמאים היו הכהן השורף את הפרה ומטבילין אותו, להוציא מליבה של צדוקים שהיו אומרים במורבי שמש הייתה נעשית. אז אתה רואה שאת הכהן תמיד לוקחים אותו ומטמאים אותו. אז מה העניין לקדש ידיו ורגליו? שמע מינה, לא פסלה בה. ואתה אמר, תומה שיינה, לא פסלה בתומה. הגמרא, שיינה פרה, הועיל, דתבול יום, לא פסיל בה. או הועיל ותבול יום, קשר בה. אז לכן, התומה לא מבטלת את הקידוש ידיים ורגליים. אז יחי, למה לדי מקדש? הרי בכך זה קידוש שונה מכל שאר העבודות. הגמרא, כן, עבודה בהנה. אז לא פשטנו את הסופק, עד כאן דף חוף.